שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ. היום הראשון של אחרי החגים אמור להיות יום של תנופת עשייה, השתלטות על כל המטלות שנדחו לאחרי החגים והתנאה של הרבה תהליכים. אבל אצלנו זה נופל הפעם שבועיים לפני הבחירות לכנסת, לכן עשייה אין, מטלות יש, אך הן יחכו לאחרי הבחירות. בתקווה כמובן שתקום ממשלה יציבה. אז כלל לא בטוח שזה יקרה לפי הסקרים האחרונים, ויש עדיין סבירות לעוד מערכת בחירות, ואולי עוד אחת. ואחת מנקודות המפנה בהקמת הממשלה הבאה צריכה להיות המפלגות החרדיות. הן נכללות בגוש נתניהו, ועד כה נשארו נאמנות לו, אבל יש גם תרחישים ואולי גם תקוות בגוש הנגדי שהפעם זה יהיה אחרת. ואם לא יהיה לנתניהו רוב לממשלת ימין חרדים, הן עשויות להצטרף לממשלה בראשות בני גנץ. זו רק סיבה אחת להתעניין במה שקורה בחברה החרדית, אבל לא הסיבה היחידה. אחרי הכל מדובר בחברה הכי צומחת והכי ענייה, מה שאומר שהאתגרים שלה רק ילכו והתעצמו. לכן אנחנו נדבר כאן היום עם נתי טוקר, כתב המקרו, על השחקן הפוליטי החדש, יצחק גולדקנופ, המחליף של ליצמן. זה אותו אחד שאמר, לא ראיתי שהמתמטיקה קידמה את המדינה בכלכלה. והשאלה יותר מעניינת הוא, קודם כל, האם הוא באמת מייצג את הלך הרוח החרדי העכשווי, או שהוא חשף לא רק בורות, אלא גם נתק בין הדרג הפוליטי והממסד החרדי לבין הצעירים שרוצים קדמה והשכלה ותעסוקה איכותית. המפתח לתעסוקה איכותית זה כמובן לימודים רלוונטיים. שירה קדרי עובדיה, כתבת החינוך של הארץ, חשפה היום מחקר שבוחן את האופן שבו מוסדות חינוך חרדי מנווטים בעצם בין הדרישות של הרבנים ובין דרישות המדינה ללימודי ליבה. השורה התחתונה היא שמשרד החינוך לא יודע מה קורה שם, ורובם לא מצייתים בכלל לדרישות ללימודי ליבה. אז שירה תהיה כאן ואנחנו נדבר איתה על המחקר. ויש גם עניינים עסקיים, לא רק פוליטיקה. בשבוע הבא מתכוונת אינטל להנפיק בבורסה בניו יורק את חברת מובילאיי הישראלית. כן, אותה חברה שנרכשה לפני 5 שנים, תמורת 15 מיליארד דולר. אז הערכות המוקדמות דיברו עכשיו על הנפקה לפי שווי של כ-50 מיליארד דולר, אבל בשבועות האחרונים המספר הזה מתכווץ מדי יום, וכעת וול סטריט ג'ורנל מעריך שהחברה תונפק בשווי של כ-20 מיליארד דולר בלבד. אז איך זה קרה ומה זה אומר על מובילאיי? עומרי זרחוביץ', כתב ההייטק שלנו, יסביר. יאללה, מתחילים. טוב, אז כמו שאמרנו קודם בפתיח, הסיפור של החברה החרדית הולך להיות מרכזי במערכת הבחירות הזו, לפחות בטח לאחריה, ברגע שיצטרכו להקים ממשלה, ואז יתברר אם בכלל אפשר להעביר חלק מהחברים במפלגות החרדיות לכיוון הגוש השני כדי להקים ממשלה. אבל נשאיר את הספקולציות לאחר כך. בינתיים בוא נעשה קצת היכרות גם עם מי שעומד היום, מי שהחליף את יעקב ליצמן, תכף נדבר עליו. וגם נדבר על נושא של לימודי ליבה, שהוא תמיד נושא מרכזי בכל מה שקשור לחברה החרדית. אז איתי נמצאים שניים, נתי טוקר, כתב המקרו, שלום נתי. ושירה קדרי עובדיה, שהיא כתבת החינוך של עיתון הארץ, ופרסמה היום מחקר מעניין שתכף נגיע אליו. טוב, אז נתי, תשמע, היו כמה התבטאויות מאוד מקוממות של השחקן הפוליטי החדש בזירה הזו, שעדיין צריך ללמוד להגיד את השם שלו, תגיד אותו, יצחק.
גולדקנופ.
גולדקנופ, כן. אמנם יש פי ופי סופית, אבל זה גולדקנופ. גולדקנופ?
יש כאלה שעושים את הפי, כן, דגושה, גולדקנופ.
תראה מה זה, עברתי לימודי ליבה, ובכל זאת קשה לי להגיד, יצחק, גולדקנופ. בכל מקרה, תשמע, הוא באמת הסעיר פה את המערכת, כמה שאפשר להסעיר אותה במהלך החגים, כשהוא דיבר על זה שהוא אומר, לא ראיתי שהמתמטיקה קידמה את המדינה בכלכלה, שזה באמת התבטאות שזה עורר הרבה מאוד גיחוך, אבל תמיד מעוררת שאלה לגבי האם הוא בעצם מייצג רק את הממסד הרבני, הממסד הפוליטי, או שהוא פשוט מנותק ממה שקורה אצל החברה החרדית היותר צעירה, שכבר מכירה ומבינה את הערך של לימודים, של השכלה, של הייטק. היינו בעצמנו יחד כמה פעמים במיזמי הייטק חרדים. שאלה, מה זה משקף הדבר הזה?
זה משקף המון ניתוק מהשטח וגם סוג של שכיחות כזאת. הם חיים בפלנטה אחרת, בפלנטה של הפוליטיקה והסכון.
הם זה החרדית?
גולדקנופ ומי ששלח אותו. וחבריו למפלגות החרדיות שחיים באיזה פלנטה שבה הכוח הפוליטי, הייצוגי, הייצוג של המגזר החרדי, הם הנציג, הם השליח של המגזר החרדי, ולא כל כך מעניין אותם מה קורה למטה בשטח, והביטחון הזה שהרבנים והציבור שלהם ילך אחריהם, הם כל כך משוכנעים בזה שהם מרשים לעצמם להגיד אמירות באמת מופרכות לחלוטין.
אגב, זה באמת נכון, הם ילכו אחריהם. למרות שאתה יודע, יש איזה חשש שחלק הולכים עם בן גביר, שאני לא יודע אם זה מקדם אותם יותר בחיים.
תראה, אבל... אחד הנעלמים הכי גדולים זה איך, זה איך הגידול הטבעי במגזר החרדי כל כך גדול, והכוח הפוליטי של המגזר החרדי לא גודל בהתאם. אנחנו מדברים על 6-7 מנדטים שהיהדות התורה תקועה עליהם כבר כמה שנים, כבר כמה מערכות בחירות טובות. אז קורה שם משהו, יש שם איזה נדידה, דליפה, גם בגלל מאבקים פנימיים וחוגים מסוימים שפורשים מיהדות התורה, אבל גם בגלל נדידה לבן גביר וגם צעירים חרדים שפשוט לא מצביעים למפלגות החרדיות כי הם חשים שבוגדים בהם במובנים מסוימים. אבל מה שבאמת גולדקנופ עושה, אני, לפחות לדעתי, זה צעד אפילו מבורך. כי אתה יודע, אנחנו מדברים לפעמים עם אנשי שס, ומנסים להבין בהם למה הם לא מקדמים את לימודי הליבה. התשובה שהם שולפים מהשרבו למיד, מה פתאום ברשת החינוך של שס יש לימודי ליבה מלאים? וזה נכון, כי רשמית הם מתוקצבים בהתאם ללימודי ליבה מלאים. השאלה, האם... האם יש מישהו שמפקח על זה? האם נערכים מבחנים שבוחנים? האם הם לומדים באמת לימודי ליבה מלאים ורמת ההישגים שלהם באמת תואמת את זה? כנ"ל בחינוך העצמאי, שירה היום פרסמה מחקר מרתק שמסביר איך באמת המדינה לא מפקחת על זה וכל בית ספר עושה מה שהוא רוצה ואין לימודי ליבה אמיתיים, גם ברשתות שמתוקצבות ב-100% בלימודי ליבה.
כן, אבל תגיד משהו, הסיפור הזה שבעצם יש כוחות בחברה החרדית שלא אוהבים את העניין הזה, שמבינים את המשמעות של השכלה וכולי, אבל השאלה אם מדובר באנשים שהם באמת אינדיבידואליים, שעושים את זה במוקדים נורא נורא קטנים, ואם בסופו של דבר כשמגיע הרגע שבו צריך להצביע לבחירות, אז אומרים, טוב, אני אצביע עדות אותו, מה אני אצביע למרץ, אני אצביע למפלגת העבודה או למפלגות אחרות, אני אצביע להם למרות שאני מאוד מסויג, כי זה פחות או יותר המיליה שלי, הקהילה שלי, ואני לא אצא נגדה.
אז יש פה, זה באמת מתחיל אינדיבידואלים, המון אנשים פרטיים שמרגישים שככה הזרם החרדים משך אותם לכיוון לא נכון, עשו שינוי ובאופן עצמאי בחרו במקום אחר, אני אחד מהם, אבל מעבר לזה יש שתי תופעות מקבילות. דבר ראשון, ההנהגה החרדית הולכת ומתרסקת מול העיניים. הדור הזה של האדמו"רים, הרב שח, הרב אלישיב, האדמו"רים הגדולים כבר לא איתנו, ויש שבר מנהיגותי במגזר החרדי וזה מפורר. קצת את הכוח הזה, את הכוח הקולקטיב הזה, קצת מתחיל להתפורר בחרדים מצד אחד. ומצד שני, עדיין לא קמה אלטרנטיבה אמיתית לחרדים העובדים, לחרדים החדשים, לא קמה אלטרנטיבה פוליטית, אין להם איזה משהו שמאגד אותם. אבל הם כן מתחילים להתגבש כזה, רואים קהילות חרדיות של חרדים עובדים הולכות ומתגבשות ככה בערים חדשות, ורואים...
תשמע, ראינו אפילו פריצת דרך עם הסיפור של האדמו"ר מבעלז, שבעצם היה מוכן להכניס לימודי ליבה.
האדמו"ר מבעלז היה מקרה הפוך, שבמיינסטרים, בחסידות נורא נורא שמרנית, היא מוכנה ללכת צעד לקראת לימודי הליבה. זה היה צעד דווקא שבא מתוככי המגזר החרדי. אני מדבר על השוליים. בשוליים, קשה לקרוא להם שוליים, אבל במקומות מאוד מאוד נרחבים במגזר החרדי, מתגבשות קבוצות וקהילות שקורות תיגר על ההנהגה החרדית ומנסות להקים מוסדות חינוך ממלכתי חרדי ולהקים, להשקיע יותר בלימודים וקמים אפילו ישיבות, יותר ויותר ישיבות תיכוניות ומוסדות לימוד לבנות עם יותר, עם תארים יותר מגוונים.
אז רגע, אז למה אתה אומר שזה טוב אפילו במובן מסוים שהוא יתבטא כפי שיתבטא?
אתה יודע, כי כששמים את כל הקלפים על השולחן, כולם יודעים מה המשחק, ויודעים לאיזה כיוון כל אחד מושך, ושגולדקנופ בא ואומר, אני תומך בהפסקת, אני לא תומך בלימודי ליבה, אני רוצה שהתלמידים שלי לא ילמדו מתמטיקה ואנגלית, זה אומר, זה ברור לכולם באיזה צד הוא משחק, ומי הצד השני, ומה אנחנו מצפים לפחות מפוליטיקאים אחרים שכן חרדים לעתידה של הכלכלה.
אגב, מהבחינה הזו, יכול להיות שמדובר ברגרסיה מסוימת בהשוואה לליצמן, הייתה הרבה מאוד ביקורת על ליצמן, בהרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שהשנים שלו בוועדת הכספים, בממשלה וכולי, איכשהו קצת ביטו אותו, הפכו אותו לאיזה ייצור שקצת יותר מבין את החשיבות של קדמה, של השכלה וכו'.
אז זהו, אז ליצמן ככה היה עוד תמיד...
או שהוא ידע לשחק על שני המגרשים.
בדיוק, הוא תמיד ידע לענות תשובות נורא, ככה, או מתחמקות, או ככה מתייפפות, או ככה, הוא תמיד ידע איכשהו לרקח את המחלוקת, לא, להסתיר אותה, להגדיל את מסך האשן, לפזר את האשן מסביב למחלוקת, וככה לא לעמוד בעין השערה. וגולדקנופ הוא כזה סס אלי גרב, נותן בראש, וזה טוב לנו, כי אנחנו מסביר לנו באיזה צד אנחנו נמצאים, ולאיפה הוא ימשוך את הכיוון של לימודי הליבה בעתיד הנראה לעין, אם הוא יחזור חזרה לקבל את המושכות בתחום...
אגב, זה רק אומר שאם באמת מוקמת קואליציה מחר, אגב, זה לא משנה איזה קואליציה, קואליציית ימין או קואליציה בראשות גנץ, איכשהו שבה יש חברים, בזמנו אמר בני גנץ, זוכר, לי יש דף, אני כותב בו שליש, ושני שליש אחרים, אתם תכתבו מה שאתם רוצים, אז זה נשמע די הגיוני, שאם, אתה יודע, אם גנץ יצליח איכשהו לרתום אותם לממשלה בראשותו, הוא צריך לשלם להם בעצם לפי משנתו של גולדקנופ.
וזה מה שמדהים, כי כשדובר על כך שנתניהו הוא זה שעמד מאחורי ההסכם שבעצם נטרל את הניסיון להכניס לימודי ליבה, לימודי בסיס בבלז, דובר על זה שנתניהו תמך בהסכם, הייתה ביקורת פוליטית מאוד נרחבת, אבל לא שמענו את הצד השני, את בני גנץ, או אפילו את יאיר לפיד, אומרים במפורש, אנחנו לא ניתן להם את הדבר הזה, אנחנו לא נגדיל את לימודי הליבה בהתאם לדרישות של זה. אז זה כבר לא צד פוליטי ימין, שמאל, ביבי, לא, רק לא ביבי, אלא גם הצד השני, אנחנו לא שומעים אמירות מספיק ברורות בהקשר
הזה. אבל תגיד לי שגולדקנופ אומר את הדבר הזה, כמה הוא מחובר למספרים, לנתונים, שמראים שבעצם, אין מה לעשות, החרדי ממוצע מסתכר הרבה פחות, נשען הרבה יותר על קצבאות. אגב, חרדים מסתכרים, התוצר שלהם לנפש הוא יותר נמוך מזה של ערבים גם. והשאלה היא, אולי בעצם זה הגיוני, כי ערבים עובדים, חרדים פחות עובדים. והשאלה היא, כמה הוא מחובר לנתונים האלה? הוא באמת רוצה להישען כל הזמן על קצבאות ותמיכות וגמחים וכאלה?
לא נעים להגיד, הם במודל של של שמאמין שהתלמידי החכמים הם אלו שמקיימים את המדינה הזאת, והם צריכים להישען יותר ויותר על תקציבים של החילוניים, שזה מודל של זבולון ויששכר, או יש כל מיני, זה מושתת על אמונה, על מקורות מהיהדות, והוא חושב שככה זה צריך להיות, גם אם יותר ויותר חרדים מתבססו על תקציבים מהמדינה, ככה זה צריך להיות.
כן, אגב, תגיד לי,
הוא מאמין שהוא מזכה אתכם, את החילוניים, הוא מזכה את החילוניים במצוות, על ידי זה שהוא לוקח להם את הכסף ולומד עם זה תורה, אז עושה לכם טובה במובן מסוים.
טוב, תכף נעבור לשיר. רק שאלה אחת. תגיד לי, איך זה שלא צמח אף פעם בחברה החרדית איזה רפורמטור גדול, איזה רב שהוא גם מוערך, גם נחשב, וגם בא עם איזה בשורות ככה, אתה יודע, מאוד מחוברות לקדמה ולמסרים חדשים, שגם אם אתה יודע, אתה לא הופך לגמרי את החיים, אתה בא בכל זאת ואומר להם, המציאות משתנה, אנחנו גם צריכים לעשות משהו בעניין הזה.
התשובה היא שקמים כל הזמן, אבל אז מחכים להם מתחת לבית, ככה 100-200 איש עם מודעות חרם על חרם
ובשקיבילים,
ושורפים להם את הדלת של הבית. זה מרועיין שהיה לנו לא מזמן, הרב בומבך, מנחם בומבך שהקים, יש הרבה הרבה הרבה. זה נכון שבדרג הגבוה ביותר, המנהיגותי למעלה למעלה, לא רואים אומץ מנהיגותי. הרב שטיימן, הרב יהודה שטיימן, היה האחרון שהביע בשתיקה תמיכה בנחל החרדי, והוא ספג על זה גם אבנים לתוך ביתו, היה שם אירועים אלימים מאוד. התשובה היא פשוט, אין אומץ מנהיגותי.
כן, טוב, אז בוא נדבר בעצם על הנושא עצמו של לימודי הליבה. שירה, את מפרסמת היום מחקר שערכו פרופסור לוטם פרי חזן מאוניברסיטת חיפה ופרופסור נטע ברק קורן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, והמחקר הזה בעצם מבקש לבדוק באיזה מידה מיישמים אותם תלמודי תורה חרדים, כיתות א' עד ח', את תוכנית הליבה שגיבש משרד החינוך. הרי תמיד הם יגידו לנו, אבל אנחנו כבר לומדים לימודי ליבה. אז השאלה, אם יש פה איזה קשר שתיקה כזה, שאלה אומרים כן, הם לומדים, ואלה אומרים טוב, 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 אנחנו מדווחים שאנחנו לומדים, אבל אנחנו לא לומדים.
כמו שנתי ניסח היטב, יש מה שאמורים ללמד, ויש מה שקורה בפועל, כשבעצם המדינה, ויש דוח מבקר ממש לאחרונה שיצא ממש על זה, המדינה לא יודעת מה מלמדים. אנחנו יודעים שעל הנייר יש בתי ספר שאמורים ללמד 100% ליבה, 75% ליבה, או 55% ליבה. בפועל זאת תעלומה מאוד גדולה. בואו גם נשים דברים על השולחן. לימודי ליבה זה מושג שהוא בעצמו מאוד מאוד מצומצם. אין תוכנית לימודים או רשימת הישגים נדרשים. יש בסך הכל כמה שעות צריך ללמד מכל מקצוע, וזהו בגדול. זה איזה מין סעיף בחוזר מנכ״ל. כך שגם כשמדברים על ליבה, בואו, זה לא הרבה יותר מדי. וגם את המעט הזה, שהוא באמת המינימום של המינימום, בעצם אף אחד לא יודע לומר כמה מלמדים ואיפה. באמת, בבתי הספר הממלכתיים חרדים מלמדים באמת 100% דיבה, והם באמת פועלים תחת פיקוח, אבל הם ממש מיעוט שבמיעוט, אולי 3-4% מבתי הספר. ובכל השאר, באמת תעלומה. ואף אחד לא בדק, ויותר מזה, המחקר מראה שממש יש בחירה מודעת לא לבדוק ולא לפקח.
כן, שמה בעצם הרעיון? הם אומרים, אל תדאגו, אנחנו נכניס למערכת השעות דברים שמוצאים חן בעיניכם, אתם, החילונים, או משרד החינוך, או מי שזה לא יהיה, שזה מתמטיקה, דברים שהם תקשורים
לא
למדעים.
זה גם לא במערכת השעות. המחקר, אחד הדברים שהוא עשה, זה להצליב את השיחות של המנהלים עם מערכות שעות ועם שיחות גם עם הורים, כלומר, כדי באמת לנסות לאמת את הדברים ולא להתבסס רק על מקור אחד שאומר, כן, כן, אנחנו מלמדים, אלא לצלול קצת יותר לעומק, וזאת בעצם, זה החידוש הגדול אולי של המחקר הזה. בעצם המחקר, את מרבית הרעיונות, ערך גיל נחמני, שהוא בעצמו חרדי, מנהל תלמוד תורה בטבריה, וגם תלמיד מחקר באוניברסיטת חיפה, לצד עוזרי מחקר נוספים, בעצם ממש יצרו קשר עם בתי הספר החרדים, תלמודי התורה, כיתות א' עד ח' לבנים, ששם באמת הלקונה הכי גדולה של לימודי הליבה, ופשוט פיזית, או זה גם חלק היה בקורונה, אז לצורך העניין טלפונית, אבל באמת בשיחות עומק, שאלו, מה אתם מלמדים, ואיך בדיוק, וביקשו גם לראות מערכת שעות, או מסמכים, באמת ככה ניסו לצלול לעומק, מה שמספרות החוקרות שהיה שיתוף פעולה די יפה.
כן, איך כן, זה מוסבר?
מכיוון שקודם כל זה מחקר שהוא אנונימי לגמרי. גם במחקר אף פעם אין שמות ולא כתובה גם העיר, אלא לצורך העניין מנהל בצפון, רשת שס, וזהו, כלומר, לך תמצא אותם. אז האנונימיות פה מאוד עוזרת, והן גם רואות מעבר לזה, אין אפילו לפעמים, גם כשמנהלים יודעים שהם לא מצייתים, אין כל כך תחושת אשמה על זה. כי בוא, גם כשמגיע מפקח של משרד החינוך, הם לא ממש צריכים להסתיר משהו. זה לא שמהר מהר, אתה יודע, מציבים ספרי אנגלית על השולחן ומתחפשים. אין בכלל המשחק הזה.
אבל תגידי, כל העניין הזה, אני יכול להבין שלא כיף לחיות במשטר כזה של שוטרים וגנבים, או חתול ואכבר, או איך שלא נקרא לזה, אבל אם נשים אפילו את משרד החינוך בצד, ואת האינטרסים של המדינה בצד וכולי, אותם מורים, אותם מחנכים, אותם מנהלים, לא מרגישים שזה טוב להקנות לילדים כלים שלא סותרים שום דבר בעולם ההלכה.
אז התמונה היא מורכבת, וזה שוב הדבר המעניין פה, כי מאוד קל לומר חרדים לא מלמדים, או כן מלמדים, או אנחנו... בסוף אבל אנחנו רואים שיש פה המון קהילות, והמון דעות שונות, והמון פרקטיקות שונות.
אגב, זה אחת הבעיות, נתי, בחברה החרדית, אנחנו תמיד אומרים החרדים, וכאילו כולם החרדים.
נכון.
עכשיו, אתה יודע כמה זרמים וכמה זה, ויש הבדלים במיליון דברים, גם בשיטות חינוך, גם בכל מיני כללים, גם אפילו בכללי לבוש, אבל בסופו של דבר מצביעים לשתי מפלגות. כלומר, זה לא מצביעים לשמונה מפלגות. נכון שיש תת מפלגות בתוך המפלגות הראשיות, אבל היית מצפה שכאילו, אם זה באמת כזה מגוון וכזה מובחן אחד מהשני, שאולי יקומו גם כוחות פוליטיים אחרים. זה דווקא...
עם עצמה לייצר את הפירמידה הזאת, שלמעלה יש הנהגה רבנית שהיא בסוף משליטה את מרותה בהחלטות הפוליטיות. זה נושא
כן.
מרתק.
אז השאלה שירה בעניין הזה, אני יכול להבין, לא יכול להבין, אבל אני יכול לקבל שאין פיקוח של משרד החינוך, אבל למה אין מבחנים שבוחנים אחת לאיזשהו זמן באמת את התוצאות של לימודי הליבה? ככה אנחנו היינו מקבלים לפחות אינדיקציה להבדלים, קודם כל בין מי שעושה נגיד חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי ובין החינוך החרדי, ושתיים, בתוך החינוך החרדי, בין אלה שמקבלים 100%, 75%, 55% לימודי ליבה.
נתי, זה בדיוק מה שמתווה בלס ביקש לעשות, כלומר, מבחנים שבהם מותנה התקצוב, אבל זה בדיוק מה שהמדינה...
אפילו לא למטרת התקצוב, אלא רק למטרת הבנה. אתם לומדים משהו רלוונטי, הלימודים אפקטיביים, לא אפקטיביים.
מבחני המיצב שהתקיימו עד לאחרונה, ועכשיו יש מבחן אחר שמחליף אותם, אבל המבחנים האלה, מרבית בתי הספר החרדים, לא משתתפים בהם, כלומר, מראש באמת, אין ידע, כי השתתפות פירושה שיתוף פעולה. השתתפות פירושה אולי לכפות.
גם תקציב פירושו שיתוף פעולה.
נכון, אבל הנה, יש פה ניתוק, כי באמת, התקציב באמת בפועל לא באמת מותנה בשיתוף פעולה, וזה מה שאנחנו רואים. אבל מה שכן מעניין זה לראות שזה לא כל כך שחור ולבן, סליחה על המטאפורה המאוד קלישאתית כאן. כן. זה לא שחור ולבן, כי אנחנו מצד אחד, נכון, רואים אין ציות, ואף אחד כמעט לא באמת אכפת לו מה כתוב בחוזר מנכ״ל של לימודי ליבה, ולפי זה כזה ראה וקדש, זה לא. ומנגד, אנחנו כן רואים שזה משפיע, כי כן החוקרות מראות שבתי ספר שמחויבים ב-75% ליבה, נכון, הם לא ילמדו 75% ליבה, אבל רמת הציות שלהם כנראה תהיה קצת יותר גבוהה מאלה שמלכתחילה מחויבים בהרבה פחות מזה. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו גם רואים שונות. אנחנו רואים שדין מתמטיקה הוא לא כדין אנגלית. נגיד, מתמטיקה כמעט כולם מלמדים. אולי לא בהיקף הנדרש, אולי לא ברמה הנדרשת. אנגלית, לעומת זאת, יש מנהלים שאומרים, סליחה, זה לא נכנס אצלי, כי ככה דעת התורה שלי סבורה.
זה מוזר, כי הרי יש קהילות חרדיות שמדוברות אנגלית הרבה יותר טוב מקהילות... אתה נדמה לי, לא? באיזה קהילה שדוברת אנגלית.
כן, יש גם, יש גם תופעות הפכות, שקרלין למשל פתאום התחילה ללמד אנגלית גם במוסדות על-תיכוניים. זה מדהים. השונות היא מדהימה.
כן, יש שונות.
לא, אי אפשר לטעון שום דבר לגבי אנגלית, שזה מקצוע, נגיד, סותר את ההלכה באיזושהי צורה. תלכי לניו יורק, יש שם קהילות חרדיות, נכון שהן מדברות יידיש ואנגלית, הן לא מדברות עברית.
אבל זה אולי נתפס בחלק מהמקומות כשער לעולם, ללימודים אקדמיים, ולכן לא, לעומת זאת מתמטיקה, אתה יודע, כל אחד צריך בסוף לקנות במקולת ולדעת שיחזירו לו עודף נכון. יש פה כל מיני שיקולים, באמת, אבל להבין את השיקולים, אני חושבת, זה מאוד משמעותי גם אחר כך כשמנסים לגבש מדיניות, כי כשמבינים שיש שונות,
כן.
הם גם למשל יראו שיש אפילו הבדל בין בתי ספר חרדים מאותה רשת, באותו מעמד משפטי, אבל בית ספר שנמצא באיזושהי עיר מעורבת, פריפריאלית, נגיד בית ספר באשדוד או אשקלון, לעומת בית ספר בבני ברק, בעיר חרדית לגמרי. כלומר, עצם העובדה שאתה בעיר שיש בה גם חילונים, אולי הופכת אותך ליותר פתוח לאיזושהי תוספת של לימודי ליבה.
כן, אגב, מה לגבי לימודי מדעים? גם זה חלק בעצם מליבה? האם זה חיים יותר...
תראה, מלכתחילה גם החינוך המדעי בבית הספר היסודי, הוא כל כך, הדרישה היא כל כך מועטה, גם ככה, איזה שעתיים בשבוע, אז קצת קשה להראות אפילו ציות מלא או חלקי. אנחנו רואים שיש בתי ספר שמלמדים יותר ופחות. הדגש, איפה שבאמת אפשר לראות את השונות, הוא במתמטיקה ואנגלית, ששם יש יותר שעות, ולכן גם אפשר לראות את הפער.
כן, בוא נדבר על עדות. יש הבדל בין הציבור החרדי הספרדי לציבור החרדי אשכנזי. מי יותר זורם, נקרא לזה,
קשה עם לימודי לצייר, ליבה? קשה פה לצייר תמונה מובהקת, כי זה גם, שוב, נורא... אני חושבת שהפערים היותר בולטים הם בין פריפריה למרכז, כשבפריפריה יש יותר פתיחות, ובין ערים שהן ממש חרדיות לחלוטין, לבין ערים מעורבות ששם גם רואים קצת יותר פתיחות. זה ההבדל שממש אפשר לראות בניתוח המספרי שביקשו לעשות. וצריך לומר, בסוף זה מחקר מאוד מקיף, אבל הוא כן מתייחס לכמה עשרות בתי ספר ולא יותר, ולכן זה רק פתח, לדעתי, כן. למחקר ולבדיקה יותר מקיפה.
לא, אבל אני רואה שיש פה התייחסות, שמנהל תלמוד תורה ברשת המעיין התורני, אמר שיש הבדל בין ציבור הספרדי לאשכנזי, הציבור הספרדי יותר מחובר לעם, אז לפעמים הוא נוטה יותר למקצועות חול.
אז זאת עמדה שמשמיע אחד המנהלים, היא לא מגובה בניתוח, לא אבל שוב, יכול להיות שזה גם כי מאוד קשה בסוף עם כל השינות גם להראות.
אבל אנחנו יודעים להגיד שבתי הספר של ש"ס יש יותר לימודי ליבה מאשר בתי הספר הלא ש"ס.
על הנייר הם כן? מחויבים ב-100% ליבה. מה קורה בפועל? שוב, אנחנו יודעים שהמדינה כמעט לא יודעת, ובפועל יכול להיות שדווקא שם יש הכי פחות פיקוח, ולכן... יש לקונה ענקית במה שאנחנו יודעים לומר, וזה משהו שהמחקר מתחיל לגרד, אבל זו באמת רק התחלה, וזה רק מין הצצה כזאת שאני מאוד מקווה שיהיה להמשך גם בהבנה של המדינה, שהיא חייבת לדעת מה קורה שם. כי אחד הדברים שאנחנו רואים זה שיחות עם מפקחים, שנעשות במסגרת המחקר הזה, גם שהשתתפו 6 מפקחים, שזה באמת מאוד מרשים עצם העובדה שיש השתתפות של גורם רשמי, כמובן זה באנונימיות מוחלטת, ויש פה המון הגנה מבחינת היכולת לזהות אותם, כי זה לא קיבל איזשהו אישור רשמי משרד החינוך. אבל המפקחים אומרים, אני נכנס, ובחלק מבתי הספר אני יושב ושותה קפה עם המנהל, וזהו, כי קיבלתי הנחיה מלמעלה, לא להתפרץ איפה שלא רוצים אותי. מי שרוצה,
כן.
מי שמבקש עזרה, מי שמבקש הכוונה בלמצוא מורה מתאים לאנגלית, אני עושה הכל והופך את העולם בשבילו. אבל מי שאומר לי, אדוני, אנגלית לא תהיה כאן, אני עוד יכול לעשות שיחת שכנוע אחת או שתיים.
כן.
וזהו.
אגב, זה מזכיר לי, קרא לזה שקר מוסכם, על זה שיש לימודי ליבה, אבל לא יודעים בדיוק כמה יש ומה יש, גם את השקר ההוא שהתגלה בצהל לפני כמה שנים, שדיברו על נתוני גיוס של הולכים וגדלים של חרדים, בסוף התברר שזה היה בלוף, שזה מישהו שם שהבא את הנתונים, וזה נשמע לי האמת שלפעמים... בממשלה או בציבור, נגיד הלא חרדי, כל מה שהם רוצים רק לדעת זה שהמספרים הולכים וגדלים. יותר לימודי ליבה, יותר גיוס לצהל, ואם אתה אומר שהמספרים גדלים, אז בסדר. אז מישהו אומר, טוב, אם זה מה שמניח את דעתם, שהמספרים גדלים, בוא נראה להם שהמספרים גדלים. האם התוצאה יותר טובה? כנראה שהיא לא תוצאה יותר טובה. אז אני חושב שיכול להיות שהגיע הזמן לדבר לא על יעדים מספריים ואחוזיים, אלא על אפקטיביות של המהלכים האלה. עד כמה אתה מצליח לשלב יותר חרדים בעולמות של תעסוקה איכותית, כמובן שוויון בנטל, נושא אחר, ואין מה לעשות, כאילו דברים שהם לא מדידים, אתה לא יכול באמת לנהל אותם, וזה לא יגיע שירה רק מזה שיקבעו יעדים ללימודי ליבה, בלי שיעשו מבחנים, שיוודאו שזה באמת מניב תוצאות קצת שונות.
לחלוטין, אבל שוב, פה צריך כל הזמן לשאול את השאלה, כמה הבלוף מוביל את ה... הוא המוביל פה, או שבאמת מצליחים לקבוע יעדים. תראה, זה לא ייחודי גם רק באמת לתופעה הזאת. גם במשרד החינוך באופן כללי יש כמה בכירים שתמיד אומרים עליהם שהם חייבים לראות גרף עולה, אחרת באמת אין מצב אחר. אז אנחנו תמיד מכירים את הפער הזה, הנה, נתוני הבגרות, הזכאות לבגרות כל הזמן עולים. מעולם לא ירדו בארבע שנים שאני בתפקיד, האם זה אומר שרמת הלימודים השתפרה, שהאיכות שלהם השתפרה? ממש לא בהכרח. ונכון, ולכן צריך כל הזמן לשאול איפה היעד שמציבים, ועד כמה באמת עובדים כדי להגיע לשם באופן אמיתי. גם מבחני המיצב לצורך העניין בוטלו, כי באמת הבינו שהיה פה יותר בלוף מתועלת.
כן. כן, בלופים יש בלי סוף, אז יכול להיות שלימודי ליבה לא לומדים, אבל איך לתחמן את המערכת לומדים, ובזה משתכללים כל הזמן. וזה קורה כמובן בגלל שהיעדים הם לא מספיק טובים. אם היעדים לא טובים והמדידה לא מספיק טובה, אז זה מזמין
הרבה... וזה קורה כי יש לחץ פוליטי מלמעלה שמסכל את היכולת הפיקוח.
לא, לא רק זה, וגם מעבר ללחץ הפוליטי, אתה רוצה הרבה פעמים לרצות, להגיד, כן, כן, השגנו התקדמות. זה אנחנו, השגנו התקדמות, אני יכול להמשיך בענייניי, ואני לא אפריע לכם, אתם לא תפריעו לי. כולם יצאו מרוצים.
אני חושבת, אני אציין פה שיש, המחקר כן מראה על דברים שאפשר לעשות כבר היום, עוד לפני השינוי הפוליטי, ולפני איזה שהם יעדים מאוד גרנדיוזיים של משרד החינוך או של הממשלה. למשל, הוא מראה שיש מקומות מסוימים שבהם כן יש יותר מוטיבציה ללמד, אבל מנהלים אומרים שהם נתקלים בקושי כי הם לא מוצאים מורה חרדי שילמד אנגלית, ונגיד הם לא יכניסו מורה לא חרדי. אז נגיד פה אפשר לחשוב איך עושים הכשרות ממוקדות למורים, או שמתקשים למצוא חומרי לימוד מתאימים. כלומר, יש גם, חוץ מהשיקולים הגדולים והרבנים, יש גם חסמים נקודתיים בשטח שאותם אפשר לפתור, אם רק המדינה הייתה קצת יותר מעורבת ויודעת מה קורה, הייתה גם יכולה לעזור להסיר חסמים נקודתיים, איפה שכן יש מוטיבציה, כן. אבל יש קושי טכני.
אגב, רק צריך להזכיר, נדמה לי שבמודיעין אלית, יש שם איזה, אחד מחברות ההייטק הקימה שם מקום לתעסוקה של נשים, ונדמה לי שהקליטה שם דווקא של נשים חרדיות דוברות אנגלית היא יותר גדולה, כי אין מה לעשות, אנגלית זה בכל זאת שפה של ההייטק. אז לא יוצא מזה רק דברים רעים ותרבות רעה ותרבות פופ ווואטאבר, אלא יוצא מזה גם פרנסה קצת יותר איכותית. יפה, חברים, אנחנו כמובן עוד נעקוב אחר העניינים האלה, יש לנו ממשלה בקרוב, אולי תהיה ממשלה בקרוב ויהיה לנו הרבה מה לנתח, אז תודה לשניכם, שירה ונתי.
תודה.
תודה רבה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
שמע, נגמרו החגים וצריך להתחיל לעבוד, לא? אז בשבוע הבא אנחנו נראה הנפקה של חברה, לא יודע אפילו אם לקרוא לה ישראלית, אבל ישראלית לשעבר, מובילאי, החברה המפורסמת ההיא שנמכרה לאינטל ב$15 מיליארד. אז קודם כל העובדה שהחברה המנפיקה מאפשרת סוף סוף לראות קצת נתונים עליה, תכף נדבר עליהם. אבל עוד לפני הנתונים יש את העניין של השווי, הרי תמיד אומרים באיזה שווי החברה מנפיקה, ואם זה יותר, הרבה יותר מהמחיר שבו היא נרכשה, אז מברכים ואומרים שזה היה מוצלח. אבל אם זה קצת מעל המחיר שבו היא נרכשה מזמן, יכול להיות שזה מעורר סימני השאלה, וכנראה שזה המצב. אז תן לנו קצת את הפרטים.
זה המצב, האמת שמעניין אם תהיה הנפקה. האמת שאני קצת מאמר שתהיה ושאינטל תחליט ללכת על זה, אבל לא יודע, אם השווי יהיה נמוך מדי. מובילה בעצם מתחילה היום, לדעתי, רודשו, שזה מה שנפגשתי משקיעים. ומתחילה לקבל אינדיקציות נוספות לגבי השווי שהיא תרצה, ואם הוא יהיה נמוך מדי, אולי לא תהיה הנפקה. אבל כן, בוא נחזור אחורה. אז אינטל בעצם חברת שבבים, שהחליטה לקנות את מובילאיי לפני 5 שנים, ועכשיו החליף המנכ״ל ורוצה להתמקד בפעילות השבבים, והחליטה שמובילאיי לא צריכה להיות חלק ממנה, והיא צריכה לפצל אותה.
רגע, אבל האסטרטגיה בזמנו הייתה, כך לפחות הסבירו לנו, שאינטל חושבת ומהמרת חזק על שוק של המכוניות האוטונומיות, ומובילאיי נראתה כמו איזו דריסת רגל משמעותית. הם נפרדים מהחזון הזה?
לאינטל יש סיפור מכונן שהיא פספסה את שוק המובייל. ובעצם החזון של המנכ״ל הקודם, או שני מנכ״לים אחורה, היה לדעת, כאילו, לא לפספס את השוק הבא, זה יכול להיות רחפנים, זה יכול להיות טכנולוגיות וידאו, וזה יכול להיות גם רכב אוטונומי, והם הבינו שאם הרכבים יהיו מחוברים, אז הם רוצים דריסת רגל בשוק הזה, ושהשבבים, לשלוט בשוק הרכבים האוטונומיים, מבחינת השבבים שלהם, והדרך לעשות את זה היא באמצעות שיתוף פעולה או חיבור עם מובילאיי. הגיע המנכ״ל החדש והבין שהמצב הוא לא כזה טוב, ואינטל התפזרה ליותר מדי כיוונים ומתקשה לשמור על חדשנות בתחום הליבה שלה, שהוא תחום של שבבים, פיתוח שבבים, יצור שבבים, והחליט לסגור כל מיני פעילויות כאלה שהחברה נכנסה אליהם. את מובילה הוא לא יסגור, את חברה שהיא בסוף מייצרת מזומנים, חברה מאוד גדולה, יש לה עתיד כנראה וכו', אז הוא החליט להיפרד ממנה בצורת הנפקה. אינטל עדיין תהיה בעלת השליטה הבלתי מעוררת של החברה, אבל למובילה היא גם, ככה זה יציף ערך, פתאום יראו, הם חשבו, ונדבר על זה, שהם יראו את הערך של מובילה, ופתאום יראו שאם החברה אינטל שווה, לא יודע, 200 מיליארד דולר באותם ימים, ומובילה שווה 50, אז פתאום אולי אינטל גם שווה יותר.
כן. טוב, רק שהיא לא שווה 50, לפי הדיווח האחרון, שווה 20 מיליארד דולר, שבעצם אם אתה מסתכל, אז זה לא הצלחה בהשוואה לשווי שבו היא נרכשה לפני 5 שנים ב-15 מיליארד דולר. הקצבים שבהם הדברים, השווי של חברות הייטק גדלים, הרבה יותר מהירים ממה שקרה פה. למרות שהרבה מאוד חברות התרסקו גם בשנים האלה, אבל זה כבר סיפור אחר.
נכון, אז מובילה היא בעצם צריכה להודיע כנראה היום את ה... טווח שאליו היא מכוונת בהנפקה, ומקורות הדליפו לוול סטריט ג'ורנל שזה יהיה פחות מ-20 מיליארד דולר. כשאינטל חלמה על ההנפקה בדצמבר האחרון, והיא הודיעה על ההנפקה, אז המקורות דיווחו על 50 מיליארד דולר, שזה מה שאינטל הייתה רוצה לקבל. אז כבר זה אכזבה, וכמובן זה אכזבה גם לעומת השווי שאינטל רכשה את מובילאי. זה אומר 30% יותר אם זה יהיה 20 מיליארד, באותן שנים, באותה תקופה, הנאסדק עלה ב-80%. וכן, זה נכון, אינטל בעצם מנפיקה את מובילה בתקופה לא טובה, שוק ההנפקות הוא מהגרועים בהיסטוריה, החלון סגור לגמרי, חברות לא מנפיקות, ומובילה דווקא בימים, אינטל דווקא בימים האלה רוצה להנפיק את מובילה, ששוב זה קשור לתוכנית האסטרטגית שלה, היא גם אמורה לקבל מהתמורה של ההנפקה 3 מיליארד דולר, טוענים שהם לא צריכים את הכסף, אבל זה בטח... לא יזיק להם ויאפשר להם לממש תוכניות אחרות.
טוב, אז בוא נציץ רגע לתשקיף של החברה, כלומר, מה אנחנו יודעים להגיד על מובילאי, על הרווחיות, על ההכנסות, על מה שקרה לה בשנים האחרונות מאז שהיא תחת אינטל?
אז קודם כל מובילאי היא כן חברה שצומחת, היא צמחה יפה מאוד בשנים האחרונות, שנה שעברה היא צמחה ב-40%, הגיעה להכנסות של 1.4 מיליארד דולר, השנה בחצי הראשון היא צמחה ב-20%, אז יש לה הכנסות מאוד יפות, והיא גם מייצרת מזומנים. שנה שעברה היא יצרה 600 מיליון דולר מפעילות, זה הרבה מאוד, בדרך כלל חברות, חברות הייטק כמו שאנחנו מכירים אותן, הן צומחות אולי מהר, אבל הן לא רווחיות. מובילה היא כן רווחית, במה שנקרא נונגאפ, שזה רווח מתואם. בתשקיף, פתאום גילינו שהיא מפסידה מבחינה חשבונאית, ואני קצת ניסיתי להבין את הסיפור הזה, בעצם מאיפה הגיע הפסד חשבונאי. זה לא היה ככה בפעמים הקודמות, כשמובילה הייתה ציבורית, וזה אינטל דיווחה את הנתון הזה, והוא גם היה חיובי מאוד, ובעצם יש שם איזה סיפור של הפחתות חשבונאיות, שקשורות למודל שבו אינטל החליטה לרכוש את מובילה, ואז להנפיק. לא, אני אישית לא הייתי מתרגש מזה, והייתי... חושב שאפילו אפשר לנטרל את זה, אם רוצים להסתכל שנייה על איך מובילה מתפקדת, אז מובילה היא חברה רווחית שמייצרת מזומנים. האתגר של מובילה הוא ארוך טווח.
כן, אבל הרגע, אבל הרווחיות שלה מגיעה, ההכנסות שלה מגיעות מכל מיני מקומות בעולם?
הם מגיעים מכל מיני מקומות בעולם, יש לה חשש שם מהשוק הסיני, אבל אין לה איזה תלות באיזושהי טריטוריה מאוד, מאוד מורכבת, יש לה תחרות שצומחת, בעצם ממה שהיא עושה את הכסף שלה, וזה קצת יתרונות, מובילה היא קצת ייצור קליים, היא במידה מסוימת חברת חלום, כי היא חולמת על הרכב האוטונומי, אף אחד לא יודע איך השוק הזה ייראה, אף אחד לא יודע איך מובילה תשתלב, או איך בכלל המודלים העסקיים ייראו, במידה הזאת יש שם הרבה אי-ודאות סביבה, יש הרבה תחרות, הרבה חברות שרוצות להשתלט על השוק הזה, היתרון שלה בניגוד לחברות חלום אחרות, הוא שיש לו מודל עסקי יציב, שמממן את הפעילות שלה, שמממן את הפיתוחים העתידיים האלה.
כן, כלומר היא מכניסה גם מפעילות הווה, היא יודעת כבר לעשות מה שנקרא את רבע, או את חצי הדרך למכונית האוטונומית, באמצעות המערכות שלה, אבל השאלה אם היא תדע לעשות את כל הדרך, וזה בעצם, זה בעצם אולי סימן השאלה שעולה פה גם מעניין השווי, גם מההתנהלות של אינטל בזה שהיא מעדיפה לשחרר אותה לבורסה ולא להחזיק אותה אצלה.
בהחלט, אני חושב שזה נכון, יש לה היום מרוויחה את הכסף שלה ממערכות סיוע לעזר לנהג או מכל מיני יכולות אוטונומיות מוגבלות, זה יתרון אדיר, אבל כן, יש שאלה, בעצם מה שקרה היה ב-2016 כבר מוביל התחילה לשתף פעולה עם אינטל, שנה אחרי זה הם כבר חתמו על האקזיט, ודיברו על רכב אוטונומי שיהיה לכביש ב-2021, ודיברו, היה הרבה אופטימיות סביב החזון של רכב אוטונומי, ובעצם מה שקרה במהלך השנים זה שהתגלו הרבה אתגרים, גם אתגרים טכנולוגיים, גם אתגרים רגולטוריים וגם עלויות. בעצם אף רגולטור לא יאשר מערכת שהיא לא יודע, שני סדרי גודל יותר מדויקת מרכב עם נהג, כי אתה צריך שמישהו יהיה עליו את האחריות, אתה לא יכול לקחת את הסיכון הזה. עלויות, מערכת לרכב פרטי זה קצת יקר מדי, ובעצם מה שמובילאיי הבינה או חושבת, זה שקודם כל יהיה את השוק של התחבורה הציבורית, של הרכבים מוניות אוטונומיות, ועל זה בעצם מובילאיי מאמרת כשלב ביניים, זה נקרא רובוטקסי, וזה גם הפתקה שמובילה נכנסת אליה, שיכולה לסבך אותה בעיניי. בעצם היא נכנסת, היא רוצה להגיד, אוקיי, באזור תחום, נגיד בתל אביב או בגוש דן, יהיה יותר קל להפעיל מוניות, יהיה יותר קל לקבל אישור מהרגולציה, זה אזור מוגדר, אתה לא נכנס לאזורים שאתה לא מכיר, ומשם זאת תהיה, וגם העלויות למונית יכולות להיות יותר גבוהות, ובעצם היא רכשה את מובית, חברה שהיא רכשה $900 מיליון, שהיא בעצם גם אמורה ללמד אותה על הערים, מובית היא אפליקציה של תחבורה ציבורית שאוספת מידע על דפוסי הנסיעה של נוסעים, היא גם אמורה ללמד אותה על מה קורה בעיר, וגם אמורה להיות בסיס לקוחות, זאת אומרת אנשים יקחו את האפליקציה של מובית ויזמינו מונית. בעצם מוביל נכנסת פה לשוק מתחרה, לא יודע, לגט, לאובר, זאת אומרת מה מוביל עכשיו תתחיל להפעיל מכוניות, היא צריכה עכשיו להביא לקוחות, היא צריכה אולי לתקן את הרכבים, לא ברור עוד איך זה ייראה, אבל זאת הרפתקה בדרך שגם אני חושב שיכול להיות שהיא מדהיגה קצת את המשקיעים.
כן, יפה, בסדר, אורי, אנחנו נצטרך להמתין לדיווח של מובילאיי עצמה, לשווי, ובכלל לראות איך הדבר הזה עובד בבורסה, ואנחנו כמובן נעשה על זה עוד שיחה ברגע שזה יקרה, אז תודה רבה.
אולי, תודה רבה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לנערה מלכין ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.